Стой! Перек Нун. נכנסים לפרקים החותמים של התניא, זה היה מיוחד. מיין. ראי ברשותכם, פרק נון, קודם כל נקרא אותו רגע. קודם בלי להגיד אף מילה, הוא פרק לא ארוך, נקרא אותו, ואז ניכנס אליו לאט לאט. והנה כל בחינות ומדרגות אהבה הנ"ל. הן מסיטרא דימינא, ובחינת כהן איש חסד. ונקרא כסף הקודשים, מלשון נחשוף נחשפת לבית אביך. אך יש עוד בחינת אהבה העולה על כולנה, במעלת הזהב על הכסף. היא אהבה כרשפי אש. מבחינת גבורות עליונות, בבינה אילאה. היינו שעל ידי התבוננות בגדולת אינסוף ברוך הוא, בכולה קמי כלא ממש חשיב, תתלהט ותתלהב הנפש ליקר תפארת גדולתו, להסתכלה בעיקרא דמלכא, כרשפי אש שלהבת עזה, העולה למעלה. ולהיפרד מהפתילה והעיצים שנאחזת בהם. היינו על ידי תגבורת יסוד האש אלוקי שבנפש האלוקי. ומזה בא על ידי צמאון. כמו שכתוב, צמאה לך נפשי. אחר כך לבחינת חולת אהבה. ואחר כך בא על ידי כלות הנפש ממש, כמו שכתוב, גם קלטה נפשי. והנה מכאן יצא שורש הלוויים למטה. ולעתיד שהעולם יתעלה, יהיו הם הכהנים. כמו שכותב הארי, זכרו לברכה, על פסוק והכהנים הלוויים, שהלוויים של עכשיו יהיו כהנים לעתיד. ועבודת הלוויים הייתה להרים כל רינה ותודה בשירה וזמרה בניגון ונעימה, מבחינת רצו ושוב, שהיא בחינת אהבה עזה זו כשלהבת היוצא מן הבזק. ידעית בגמרא פרק בדרך חגיגה, ואי אפשר לבאר עניין זה היטב במכתב. רק כל איש נלבב ונבון, המשכיל על דבר ומעמיק לקשר דעתו ותבונתו בהשם, נמצא טוב ואור הגנוז לנפשו, המשכלת. כל אחד לפום שיעור הדילי. יש מתפעל וכולי, ויש מתפעל וכולי. אחרי קדימת יראת חטא להיות סור מרע בתכלית שלא להיות עבודותיכם מבדילים וכולי חס ושלום. אם בסדר העבודה בעסק התורה והמצוות הנמשכת מבחינת אהבה עזה זו, היא בבחינת שוב לבד. כמו שכתוב בספר יצירה, וימרץ לבך, שוב לאחד. פירוש וימרץ לבך, היא תשוקת הנפש שבלב בחלל הימני, שמתגברת ומתלהבת ומתלהטת במאוד מאוד, עד כלות הנפש ממש, להשתפך אל חיק אבי החיי החיים ברוך הוא, ולצאת ממעשרה בגוף הגופני וגשמי, לדובקה בו יתברך, אזי זאת ישיב לליבו. ואמר רבותינו זכרם לברכה, כי על כורחך אתה חי בגוף הזה להחיותו, כדי להמשיך חיים עליונים לחיי החיים ברוך הוא למטה על ידי תורת חיים, להיות דירה בתחתונים לאחדותו יתברך בבחינת גילוי. כמו שנתבאר לעיל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, למהווי אחד באחד. פירוש שהייחוד הנעלם יהיה בבחינת עלמא דאיתגליא. זהו שאנו אומרים לך דודי לקראת כלה. כלה מלשון כלות. ובזה יובן מאמר רבותינו זכרם לברכה, על כורחך אתה חי, מכאן, ומאידך ועל כורחך אתה מת. ואלא איך יהיה רצונו? כמו שכתבנו במקום אחר באריכות, המשנה זו על כורחך אתה חי, בעזרת חיי החיים, ברוך השם. ברוך הוא. טוב, קראתי את זה בכוונה רגע ביחד כדי לראות את המנגינה הראשונה. שורת פתיחה, בפרקים האחרונים עסקנו באהבה כמים הפנים לפנים. בפרקים שלפני כן, אחרי שעסקנו, אם נחזור רק רגע על המפה הכללית, אז עסקנו במנועים, עסקנו באוף, גוף, כנפיים, הגוף תורה ומצוות, ואז יש את המנועים של אהבה ויראה. פתחנו את הכל ביראה, ואמרנו שהיראה צריכה להיות קודמת לאהבה, ודיברנו על מעלותיה ויראת התאה ויראה, הילאה ויראת חטא ומורה שמיים כמורה בשר ודם, ויראת בושת וכו'. ואז עברנו לאהבה. באהבה דיברנו על כמה וכמה חלקים, אהבת עולם ואהבה רבה באופן כללי, נכון? ואז דיברנו על אהבת חיי הנפש, אהבת נפשי אביתיך, כמו אדם שרוצה את חיי החיים עצמם, אהבה של מסירות נפש. אמרנו שכששתי אלה לא מתפתחות, פותחים מנוע שלישי שנקרא רחמים, מידת יעקב אבינו, זוכרים? הרחמים. ואז עברנו ארבעה פרקים אחרונים לאהבה כמים הפנים לפנים. הפרק שלנו חותם את הסוגיות האלה. אבל הוא פתח ואומר כך, יש אופנים שונים באהבת השם, של עבודת השם, כל אחד במדרגה שלו, ואיך עושים את זה, ואיך בעצם בסופו של דבר כל זה נותן לאדם להתקרב לתורה ולמצוות, והתורה והמצוות נותנות לו את החיות ואת כל האפשרויות. כלומר, התורה והמצוות זה כמו שנחזור לעניין הגוף. זה מה נותן את החיות? האהבה והאירה. בסדר? מה משותף לכל האהבות שאמרנו עד עכשיו? שכולן בעצם בדויות על תשוקה. מילה אחרת על כוסף. כיסופים. כלומר, רצון להיות דבוק באלוקות. נכון? בגלל הרצון להיות דבוק באלוקות, אתה צריך לפתח את האהבה שלא תאהב את האלוקות כמו שאתה אוהב את זה, אלא שתאהב את זה כמו חיי החיים. שתהיה מוכן למסור את הנפש. איך עובדים? התבוננות, כמים הפנים לפנים, איך הקדוש ברוך הוא מצטמצם, כל מה שאנחנו מדברים. אבל הכל בנוי על ההנחה שהשאיפה היא בעצם להיות פה, ולהשתוקק. ישנה עוד אהבה. האהבה הזאת שתיארנו עד עכשיו היא שייכת לאיזה ספירה? או לא שייכת, אלא היא הכוח של איזו ספירה? של חסד. חסד. אנחנו רגילים לקווים, נכון? היא שייכת לקו איזה? ימין. קו הימין זה מלמעלה. חוכמה, שזה חסד אל, שזה בא מלמעלה, זה השראה. מתחת לחוכמה זה חסד, ומתחת זה נצח. נכון? חוכמה, חסד, נצח. שם נמצאת האהבה מצד ימין. קו השמאל הוא הצד של הגבורות. נכון? אז הוא לא מתחיל בחוכמה, אלא מתחיל בבינה, שהיא היכולת לצמצם את החוכמה שקיבלתי להרחיב, להאריך ולהעמיק, ההי אילאה, זאת בינה אילאה, והיא מקור הגבורות, ההתגברות, הגיבור, היא מקור הגבורות העליונות. ומהבינה, נכון? מהבינה הקו השמאל ממשיך דרך גבורה, לא גבורה אלא גבורה של זעיר אנפין, גבורה במידות, ומשם הוא ממשיך אחרי זה להוד. בסדר? הוא ממשיך אחרי זה לעוד. ויש את קו האמצע. כשאנחנו אומרים אהבה, בדרך כלל אנחנו מדברים על אהבה מצד ימין. וימינו תחבקני. וימינו תחבקני. החיבוק הוא מימין. פרק שלנו בא לתאר אהבה שבאה מגבורה אליה. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על אהבה שבאה מהשמאל. שבאה מבינה אליה. ואם האהבה הראשונה על כל חלקיה בעצם מתארת תשוקה, כיסופים, האהבה הזאת מבקשת לתאר היעלמות. זה לא תשוקה, זה כלות הנפש. מבחינתו של התניה עכשיו, כשכתוב בפסוק נחשפה וגם קלטה, זה שני דברים אחרים לגמרי. נחשפה זה מהלך, זה מהלך מסודר של מה שאנחנו קוראים קו הימין, שבא מחסד, של תשוקה, שמעוררת באופן ישיר לעשייה. כי אם אני משתוקק, אני רוצה לעשות כדי להגיע לשם. אז אני מתעורר מזה לעשייה של תורה, לעשייה של מצוות. רק אומרים לי, תשמע, כדי שלא תשגה בדמיונות, תקדים לזה יראה. לעומת זאת, אהבה של שאיפת כלות, עצם השאיפה שלה היא לא לעשות כלום. לא רוצה כלום, לא רוצה שום פעולה, לא רוצה לקמת את זה לשום מילה, לא רוצה ללמוד, לא רוצה להגיד כלום. רוצה לכלות. לכן זה לא בטעות אותה מילה. נחשפה וגם קלטה נפשי, זה לא בטעות שזה כליון עיניים וכלות האדם. זו אותה מילה. שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ויחולו השמיים והארץ, ושבתוכו של השמיים והארץ יש בעצם רצון של כלות הנפש וחזרה למקום. ובכלל לא רוצה לעסוק פה בתורה ומצוות. לא רוצה בכלל לעסוק פה בשום דבר, לא רוצה להיות פה בכלל. רצו. אבל רצו בשור שעליהם אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה, רצו הוא האהבה שבאה לא מהצד של החסד, מהצד הבונה, מהצד של החסד, תבינו גם במובן הפשוט של לתת לגוף שלי טעם. זה חסד. לתת לו קצת אוכל. אבל להגיד לו, תשמע, האוכל זה לא ארטיק, האוכל זה דברים ממשיים. עכשיו אני מדבר על אהבה אחרת לגמרי. לא רוצה את הגוף שלי. מה אני רוצה? לא רוצה. כלומר, רוצה. רצו. אבל יש צד של רצו. בעניין הרצו הוא שאתה מפתח אותו במצבים מסוימים, על זה הולכים לדבר עוד מעט, ועניינך ברצו הוא להבין שימרץ לבך שוב לאחד. כלומר, אל תחנוק את הרצו, אלא תן לרצו את המקום ותוודא שאתה שב עם הרצו הזה לאחד. אצל התניה זוהי החלוקה בין כסף לזהב, חסד, עילה לגבורה, עילה, או כהן ולוי. זאת הקדמה גם לדברים 40 בנושא של תורה ומצוות, בהמון המון נושאים. אנחנו ניכנס לדברים האלה גם בפרק הזה וגם אחר כך, ומתחיל את זה ככה שעה שעה. בואו נראה את הדברים בפנים. בסדר? מה את אומרת, בתיה? זה גבל. והנה כל בחינות ומדרגות אהבה. אוי, הנזכרות לאל. הן מסיטרא דימינא. בסדר, אני עובר עכשיו לאט לאט. ובחינת כהן, איש חסד. כי עבודתו של הכהן היא באופן כזה של חסד. כל עניינו. ונקרא כסף הקודשים. כסף הקודשים אשר יביאו בני ישראל בית השם. מלשון נחשוף, נחשפת לבית אביך. כל האופנים האלה של האהבה הם מכיסופים, מתשוקה. יהודי רוצה להיות דבוק. אגב, במושג לבית אביך, אין אף ציטוט סתם, בסוף נחשף אל בית אביך, אומר לבן ליעקב, כשהוא אומר לו, למה אתה חוזר, למה גנבת את אלוהי, אתה רוצה נחשוף נחשפת לבית אביך, כאן לכאורה הכוונה היא נחשוף נחשפת לבית אביך, שכיוון שהכל בא מצד החסד, אז זה שייך לאבא. שהרגע דיברנו על החתן. לכן זה לבית אביך, דהיינו לחוכמה. והחוכמה היא קודש, היא לקדושה, שזה בינה, אלא קודש, ולכן זה כסף הקודשים. בסדר? כסף הקודשים, מלשון נחשוף נחשפת לבית אביך. יש עוד, עליכם, אנחנו בנון. יש עוד בחינת אהבה העולה על כולנה. כמעלת הזהב על הכסף. כמעלת הכוונה היא במהות, לא בכמות. לא שהזהב עולה יותר מהכסף. אלא מהותי, השוני הוא בדבר אחד. בביטוי בפועל, שון הזוהר הוא שהזהב נהיר ונציץ לעין. הזהב נוצץ. הזהב נהיר ונציץ לעין. הכסף, בעברית, נקרא כסף כי הוא בעצם באמצע הזיקוק. הוא לא סיים אותו. הוא עדיין כוסף להמשך זיקוקו. אם היית מזקק אותו יותר, הוא היה יוצא עוד יותר. הוא כסף. גם יפה. יפה. הוא מגיע עד לאיזשהו סף. כן, אבל הוא באמצע תהליך הכיסופים גם. פשוטו. הוא באמצע תהליך הכיסופים. הזהב כבר הגיע באש חזק, 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 חזק. אין מה יותר לעשות.
הזהב הוא מתכת אצילה.
הוא מתכת אצילה, כן. אגב, זהב, כסף, נחושת, הם המתכות שאיתם אנחנו בונים את כל המשכן. הזהב, שזה הסיום, האצילות, הכסף, שזה התשוקה, והנחושת, שזה העז. שזה המתח נחושה. זה גם זוהר חצוף להיכנס פה כשמתסכים פה עם זהב וכסף. זה הנחושת. במשכן, בחוץ, יש יריעות עיזים. ובחצר, הכל מה? איזה מתכת בחצר? הכל נחושת. הכל. המזבח נחושת, הכל נחושת. בכניסה יש כבר שני עמודי כסף. ככל שהולכים קדימה, עולים עם הכסף עד שמגיעים אל הזהב. והחוץ הוא יריעות עיזים. כלומר, עצם הכניסה למשכן היא חתיכת חוצפה. זה עזות נוראית. מה אתה עושה פה בכלל? הרי רק אני יודע עם מה אני בהם. אבל רק איזה יכול להיכנס לשם. הכיור שבו אני מטהר את ידיי ורגליי הוא נחושת. אם הוא היה זהב אז הוא סתם היה פלסטיק. ואז אנחנו ממשיכים קדימה. בסדר? אז הכסף הוא הכסף, ומעלת הזהב על הכסף היא המעלה ששונה בין האהבה שבחינת אהבת כסף, כלומר כל האהבות שעסקנו בהן בהרבה הפרקים הקודמים, לאהבה שעכשיו אנחנו נכנסים אליה, שהיא בחינת זהב, והיא אהבה כרשפי אש, בשונה מהאהבות הקודמות שהן מים. בדרך כלל אהבה נתפסת כמים. אהבה נתפסת כמים. למה כמים? כי מים זה חסד. כי מים זורמים מלמעלה למטה. כי מים נותנים התפשטות. אבל האהבה שלנו עכשיו שאנחנו עוסקים בה היא כלות. היא לא הרצון לתשוקה, לאלוקות. שעכשיו אני רוצה כלים כדי לממש את גופי ואת מעשיי ואת חיי בו, אלא היא המסירות עד הסוף. היא הרצון לכלות בכלל. היא האש שעולה ועולה ועולה. היא בחינת גבורות עליונות בבינה עילה. רעת לה. השורש של האהבה הזו הוא לא מצד הימין, מה שאמרנו כל ההקדמה, בסדר? השורש של האהבה הזו הוא לא מצד הימין, מצד החסד, אלא מצד שמאל מגבורות עליונות דבינה אילה. דהיינו, איך אהבה כזאת מופיעה, איך זה נוצר, שעל ידי התבוננות בגדולת אין סוף ברוך הוא, דקולה קמי כלא ממש חשיב, תתלהב ותתלהב הנפש לעיקר תפארת גדולתו. תתלהב, חוט להט נשרף. תתלהב, זה לא רק מה שאנחנו קוראים היום, מה הוא מתלהב, להב, אש, להבה. תתלהב זה הלהט עצמו, תחילת האש, ותתלהב זה הלהבה שעולה. לכן זה הסדר. לעיקר תפארת גדולתו, ולהסתקלה ביקרא דמלכה. אגב, הביטוי לעיקר תפארת גדולתו, הבריאות, לעיקר תפארת גדולתו מזכיר לנו את אחשוורוש, נכון? ימים רבים, 80 ומעט יום, עושים שם את המשתה, ומזכיר לנו את הנשים שרוצות לבוא אל המלך. ומזכיר לנו את החתן והכלה שבתיה דיברה לפני שתי דקות. הכלה שרוצה לבוא אל המלך, רוצה לבוא אל המלך, והיא מוסרת את עצמה לגמרי. היא בכלל לא יודעת מה הולך להיות שם. היא מוסרת את כל כולה. נכון? אחת דתו לעני. או לכאן או לכאן. ואז תתלהט ותתלהב הנפש לעיקר תפארת גדולתו. ולהסתקלה בעיקרא דמלכה כרשפי אש שלהבת עזה העולה למעלה. זה, אני חושב, המשל של מגילת אסתר הוא נהדר. הכלה שנכנסה אל אחשוורוש, נדבר במובן השלילי, לא אסתר, הכלה שבאה אל אחשוורוש לא מתכננת את הקדנציה הבאה, היא יודעת שזה הסוף. לאן? הלוואי טוב, זהו, היא אצל המלך. היא של המלך, היא המלכה. היא לא מחפשת עכשיו עלייה שממנה היא תקיים עכשיו פרטים כאלה או תקיים פרטים כאלה. היא כולה נכנסת לשם. ולהסתכלה בעיקר דמלכה כרשפי אש שלהבת עזה. העולה למעלה מתוך אש השלהבת של כלות הנפש הזאת. ולהיפרד מהפתילה והעיצים שנאחזת בהם. אני שואל לעצמי שהכלה שעוזבת את הוריה עכשיו ונכנסת לשם ואומרים לה שלום, ואין לה את מרדכי שמסתובב מסביב, אז זה לא שלום שאומרים בדיוטי פרי וחוזרים עוד שבועיים. זהו. זה כלות. זה השלום שאילו היינו זוכים, היינו מבינים במושג כלה. ומגמתה היא להיפרד מהפתילה והעצים שנאחזת בהם. כי לאש יש תמיד מגמה אחת, להיפרד מהפתילה. כל הזמן היא רוצה לעלות למעלה. עד היום התניא לימד אותנו בגוף שהגוף הוא פתילה, ופעם הוא לימד אותנו שהגוף הוא עצים. אם אתם זוכרים את כל פרקי הביטוש, מבטשים, עצים. זוכרים את הינוקה שלימד שיש פתילה וצריך למלא ושמן על ראשך לא יחסר. התניא רומז לזה עכשיו, הוא עוד יגיע לזה שוב בפרק הבא האחרון. וזאת מגמת האהבה הזו, להיפרד מהפתילה והעצים שנאחזת בהם. ראינו על ידי תגבורת יסוד האש אלוקי שבנפש האלוקית. בכל האהבות יש גם מימד של אש. בכל אהבה יש מימד של אש. אבל המימד הדומיננטי הוא המים. באהבה הזאת הדומיננטיות היא האש. ומזה באה הנפש של האדם לידי צמאון. דבר פשוט הוא שכשיש התגברות של אש, בגשמיות, אז מה קורה לאדם דבר ראשון הוא נעשה? שמח. ברוחניות, כשיסוד הנפש, יסוד האש של הנפש האלוקית מתגבר, והנפש מתלהטת ומתלהבת מעיקר תפארת גדולתו להסתכלה בעיקר הדמלכה, עד שרוצה להיפרד מהפתילה והעצים שנאחזת בהם, היא מגיעה לידי סימאון, וכמו שכתוב, שמאה לך נפשי. ואחר כך, זה הכל תהליך שהוא מחריד, הוא תהליך מדהים, הוא תהליך מופלא, אבל הוא תהליך של היעלמות כאילו. ואחרי הסימאון, אחר כך מגיעה הנפש הזאת לבחינת חולת אהבה. כלומר, כמו שצימאון, שאתה לא יכול אף פעם למלא את רצונך, הוא לא מרווה, עוד, 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 הוא גורם לאדם לחולי. גם המצב הזה של הצמאה לך הנפשי גורם לאדם לחולי. ואחר כך, אחרי הצימאון, לבחינת חולת אהבה, אחר כך בא לידי כלות הנפש ממש. כאן חשוב לדייק, כבר לא באה הנפש, אלא הנשמה רוצה כבר את כלות הנפש. כלומר, הנשמה שלי כבר רוצה שהנפש תכלה, לא רוצה פתילה, לא רוצה עצים. כמו שכתוב, וגם קלטה נפשי. כלומר, מה שהיה מקודם זה עוד היה איזה שהם שלבים בנחשפה, ואז וגם קלטה נפשי, לכן הווגם, כי הווגם בא להגיד זה משהו אחר כבר. זה לא עוד שלב במה שהיה מקודם. והנה מכאן, מהגבורות העליונות של בינה הילאה הזאת, יצא, וזה פילי פלאות עכשיו, שורש הלוויים למטה. העבודה של הלוויים שונה לחלוטין מעבודת הכהן. הוא פתח את הפרק בכהן, והכהן הוא איש חסד, כחסד הניתן על פני חתן, מראה כהן. אבל עבודת הלוויים היא עבודת כלות הנפש. עניינם של הלוויים הוא השירה והזמרה, ואז זה בא לידי ביטוי בכל השאר, והעיסוק בנגעים וברוצחים בשגגה ובערי מקלט. אבל עבודת המקדש, זה ברור, זה בא לידי ביטוי בכל, זה הכל אותו דבר. אבל עבודת השירה של הלוויים במקדש מחולקת לשני חלקים, כמו תמיד, כמו כל מגינה. היא מחולקת לחלק של המרירות, של הגבורה, ניגון. ניגונים נותנים שתי תנועות תפקיות, או ניגונים של המון המון מרירות, גבורות, דינים, או ניגונים של שמחה, של חסד. התנועות שיש במוזיקה הן אלה ואלה. ולעתיד שהעולם יתעלה, בסדר? יהיו הם הכהנים. אלה דברים שהיסוד שלהם הוא בארי, זכר צדיק לברכה, בארי זה על הארי זה לומר, שהמצב של היום זה שהכהנים הם העיקר והלוויים הם המשרתים את הכהנים, ולעתיד לבוא יהיו הלוויים העיקר והכהנים תפילים לכהנים, והכהנים תפילים ללוויים. וכמו שכותב האריזה על הפסוק, שזה היה אחד, שזה היה לוי, בדיוק, בדיוק, וממנו יצא הכהן. וכמו שכותב האריזה על הפסוק, והכהנים הלוויים, שהלוויים של עכשיו, שהלוויים של עכשיו יהיו כהנים לעתיד. לא ניכנס, אבל זה בדיוק מה ששמעון אומר. כלומר, השאלה אם אתה בא מכהונה, אם אתה בא מכהונה יש לך את כוח הלוי, נכון? אבל זה בעצם במקור שבט לוי. כלומר, והכהן בא מהלוי. ולעתיד לבוא יהיה המצב בהיפוך שלו, שהגבורות העליונות שבאות מבינה עילה של כלות הנפש, כשהעולם יתעלה ויגיע למקום הגדול שלו, למקום המתוקן שלו, אז בעולם המעולה הזה האהבה שתוביל תהיה כלות הנפש. בעולם שאנחנו נמצאים בו, הרצוע הזה אסור שהוא יהיה הנקודה הדומיננטית, הוא לא יכול. אנחנו צריכים להכיר אותו, אנחנו צריכים לדעת שהוא קיים, שהוא צד השמאל שאנחנו צריכים להכיר אותו. לפעמים צדיק יסוד עולם כזה מחיה את כולנו. אני צריך להכיר את הנקודה הזאת בי ולתת לה להתפתח אם היא קיימת. כי היא קיימת, הזהב. אבל העולם הזה צריך להיות על הכסף, המשכן רובו כסף. האדנים של כל המשכן הם אדני כסף. ואדניהם כסף. הכל, כמה היסודות, הבסיס, הוא על הכסף, הוא על הכיסופים האלה. הוא על הכסף, אתה לא יכול לבנות אדנים על היסוד הזה של הרצות. אין, אין, זה לא אדנים, אי אפשר לחיות שם במשכן. לעתיד לבוא, יסוד תגבורת, האש של הנפש האלוקית, תהיה יותר דומיננטי בעבודת השם של הנציגים שלנו, של הלוויים, שהם יהיו העיקר והכהנים יהיו תפילים להם. ועבודת הלוויים הייתה להרים כל רינה ותודה בשירה וזמרה. חזר אומרים ששירה בפה וזמרה בכלי. בשירה וזמרה, בניגון ונעימה, בתנועות ההפקיות שתיארנו מקודם. מרירות, שמחה, בבחינת רצו ושוב. כלומר, הכהן הוא מקבל ממני את הקורבן. אני מגיע עכשיו, אני, זב, מצורה, יולדת, כהן גדול, מלך, לא משנה כל אחד מהמקום שהוא נמצא, גוי, יהודי. אני מגיע עכשיו לבית המקדש. הכהן מקבל ממני את הקורבן ומאפשר לי בגוף שלי להשתוקק. מאפשר לי בשיא הגוף שלי, הקורבן הוא הגוף שלי, הוא אני עכשיו, הוא הלחיים והקיבה והזרוע, הוא אני, הוא המנחת צולת שלי, הוא הכסף שלי. ובאותו הזמן שהכהן מקריב, הלוי שר. כי הלוי מטפל בחלק של כלות הנפש, פילי פלאות, והכהן מטפל בחסד. הכהן הוא החתן והלוי הוא הכלה. הלוי מטפל עכשיו בצד הגבורות העליונות של בינה הילאה. בסדר? במעל הפתילה והעצים. והכהן מטפל בפתילה ובעצים. בבחינת רצו ושוב חוזרים ללוי. שהיא בחינת אהבה עזה זו כשלהבת היוצאה מן הבזק. הבזק זה הכלי שבו צורפים את הזהב. הנביא מדבר על הבזק. אז הבזק זה המקום שבו הצריפה הזאת מתרחשת, וזה כנראה בטילים של אש, בחוזק אדיר של אש שצורפת את הזהב. בסדר? וזה הרצו, וזה הולך למעלה, 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 פורץ בחוזק, ושב. שהיא בחינת האהבה הזו כשלבת היוצאה מן הבזק, כי דאיתה בגמרה פרק ב' דחגיגה. כתוב שם באחיות, רצו ושוב כמראה הבזק. כך נקרא בהפטרה שלנו בשבועות, הפטרת ההירדמות, בהפטרה של המרכבה. שם רואים את הכיסא ורואים את ה... והאחיות רצו ושוב כמראה הבזק. שם מוגדר בדיוק, כי הזהב הוא הרצו. מראה הבזק זה הגיצים של האש שיוצאים מהכלי שבו נצרף הזהב. זה המראה של הבזק. זה האישים האלה, הגיצים שיוצאים משם.
הבזקים.
הבזקים. הבזקים. להבזיק. הבזקים. ואז בעצם מה קורה לו? והחיות רצו ושוב. הוא בא ממקום הפוך. מי שבא מהמקום של הכהן, מהמקום של החסד, אז היסוד הדומיננטי הוא המים. כיוון שהיסוד הדומיננטי הוא המים, היסוד הדומיננטי הוא לשתות. לא להיות צמא. היסוד הדומיננטי הוא השתייה. היסוד הדומיננטי של האש והצמאון. היסוד הדומיננטי של החסד הוא הגוף שלי, אני קיים. אני רוצה להשתוקק ולהגיע ל... הוא הכהן, אינסטלציה. הוא הכהן. הכהן הזה, העבודת השם הזאת, לא צריך לדאוג כל כך לרצו. השוב הוא חזק. הנחת היסוד היא שאתה אדם בריא וחי ורוצה להיות פה. כשהרצו הוא חזק והיסוד הוא של התגבורת של האש, יש סכנה גדולה מאוד שלא תרצה לחזור אליה. מאוד גדולה. ואז אתה רץ, אבל הרצו עצמו מייצר איזה נקודה, וזה מה שיש אצל הלוויים, איזה נקודה שאתה מגיע לנקודה כזאת שהיא נקודת הסיכון, וממנה אופס אתה חוזר. יש איזשהו מנגנון כזה, שאתה הולך עד לשם וחוזר. עיקר האהבות הן האהבות של החסד. והמקום הדומיננטי שלנו הוא הכהן. אבל אנחנו עוסקים עכשיו בהיכרות הזאת עם הלוי. ועל זה, הרצו הזה, עליו נאמר, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. הנפש האלוקית הזאת רצה, היא נתעלמה כבר מהבהמית. היא לא רוצה את הפתילה. היא לא רוצה את העצים. היא לא רוצה כלום. וכשהיא מגיעה לנקודה מסוימת, מתפתח אותו מנגנון בגלל הרצו, שאומר, עד כאן, אני לא יכול, ואז הוא רוצה לחזור. אבל מה שאנו אומר בפשטות הוא דבר נפלא. הכהנים, צאו עכשיו מבית המקדש. מה התפקידים של הכהנים והלוויים מחוץ לבית המקדש? איפה אנחנו פוגשים אותם? בעבודות חוץ, מה שנקרא. יש גם עבודות חוץ. אז זה הגדרה מעניינת מאוד מה שאנו אומר. שהעבודות חוץ של הלוויים היו ערי מקלט. כלומר, העבודה באמת, אתם יודעים מה זה העבודה עם הרוצחים? זה עבודה עם מי שלהבדיל הרצו שלהם לא נתן להם שוב. עכשיו נדבר במושגים שלנו. זה מי שהרצו שלהם לא נתן להם שוב. ואז הלוי בא ואחראי לדאוג לו לשוב. והכהן עבודת החוץ שלו, והכהן עבודת החוץ שלו זה הנגעים. זה פילי פלוט. זה הנגעים, זה מראות נגעים. זה להגיע אל הנגוע, אל הצרוע, אל הזב, רק הכהנים מטפלים. רק הכהנים. הכהן מטפל בעצם בנקודת החסד. והלוי מטפל בנקודת הגבורה. נמשיך. ואי אפשר לבאר עניין זה היטב במכתב. במכתב הוא אומר, בכתב, בספר. רק כל איש נלבב, נלבב הכוונה היא לא חמוד, פוצ'י מוצ'י. נלבב הכוונה היא שעבודת הלב עובדת אצלו חזק, עניין של הלב. זה נבון. מה זה נבון? איזה כוח? בינה. המשכיל על דבר, המשכיל על דבר, חוכמה, השכל בידו, וחסרה הדעת, הוא מעמיק לקשר. התקשרות. מה זה ההתקשרות? דעת. הוא מעמיק לקשר דעתו ותבונתו באשם. חוכמה, בינה, דעת ועבודה שבלב. נמצא טוב ואור הגנוז בנפשו המשכלת. זה לא מאותם פרקים של האהבה, של החסד, של הכהן, שבהם אני נותן עכשיו עבודה מסודרת ואיך אנחנו מתקדמים. זה אור וטוב הגנוז. ואיש הנלבב ונבון, המשכיל על דבר ומעמיק לקשר דעתו ותבונתו באשם, ימצא טוב ואור הגנוז. כל חד לפום שיעור הדילי. זה הכי אישי בעולם. זה מאוד מסוכן. מה זה? כן. זה גם כן אותו. כל חד לפום שיעור הדילי. יש מתפעל וכולי. ויש מתפעל וכולי. כלומר, יש מי שיגיע להתפעלות הזאת מהתבוננות כזאת, יש מי שיגיע מדבר כזה. כל אחד מתפעל מדרך אחרת שמפתחת את זה. אבל הכלל, אחרי קדימת יראת חטא, כדי לא לשגות בדמיונות. כל אהבה, אהבה של חסד, גם היא אפשר לשגות בה בדמיונות אם לא מקדימים ליראה. אהבה של אש, תוך שנייה אתה משיח. שם אתה יכול לשגות בדמיונות, תוך שנייה אחת, וזה כבר נמצא, זה כבר שייך למחלקה אחרת. אחרי קדימת חטא, להיות סור מרע בתכלית. כי שם זה סכנה עצומה, הקלות יכול ליצור באותו זיק של התבטלות גמורה, אם הוא לא לגמרי 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 בא מאחרי יראת חטא, הוא יכול להיות גאווה לא, לא שפויה בכלל.
הוא ידע שהסכנה שלו, נדב ואביהו,
הוא פחד מהשריפה הזו. הוא יכול להיכנס רק כשהקודש ברוך הוא יגיד לו, עכשיו אתה יכול להיכנס. ברור לגמרי. זה דבר מדהים, ולכן ויקרא וויקר. הרי זה עם א' זה יראה שם ויקרא. הוא מבין שהמקום הזה שהוא יסוד הקדושה עכשיו יכול להיות התאומה שלו. אחרי קדימת חטא, אחרי קדימת יראת חטא, להיות סור מרע בתכלית, שלא להיות עוונותיכם מבדילים חס ושלום, מבדילים ביני וביניכם חס ושלום. לכן קדימת יראת חטא. אז בכל צורה של אהבה יש בזה חשיבות, אבל באהבה הזאת, כמה שזה חיוני. ואז והתניה הוא מוסיף בסיום הפרק עוד נקודה אחת גדולה מאוד מאוד. כשחושבים על זה הוא אומר, גם סדר העבודה של התורה והמצוות עובר שלבים. הנה סדר העבודה בעסק התורה והמצוות, הנמשכת מבחינת אהבה עזה זו, היא מבחינת שוב לבד. כלומר, כשאתה עובד בעבודת האש, כשאתה עובד באהבה כזאת של זהב, אז עבודת התורה והמצוות שלך צריכה להיות להחזיר אותך. והנה סדר העבודה בעסק התורה והמצוות הנמשכת מבחינת אהבה הזו היא בבחינת שוב לבד. כלומר, תפקידך הוא להימנע מקלות. כלומר, האהבה לוקחת אותך לקלות, ולתורה ולמצוות יש תפקיד להחזיר אותך אליה. סיפרתי לכם פעם על הרבה שבתפילה שלו בראש השונה או באחד הימים, אני לא זוכר, להתפלל, וכבר עוד מעט היה שקיע. ומה הבוקר, הוא עוד לא אכל, אסור, חייבים לאכול. אבל אפשר להפסיק אותו, היה כל כך טוב, וניגון, ועולמות אחרים. בסוף, לא עוזר כלום, אז הרבנית נכנסת פנימה לתוך הבית מדרש. והיא היחידה שיכולה להגיד לו ברל. היא אומרת לו, עוד 5 דקות שקיעה. זה גם אסור. אז הוא אומר, איזה בואי נשאלה אילן. כתוב על ימים טובים ומועדים, עצרת להשם, עצרת תהיה לכם. אומרים חז"ל, חציו להשם וחציו לכם. חציו להשם וחציו לכם. אז תראה, את החלק שלי גמרתי. עשיתי את כל הדברים של הנועה שלי. אלא מה, בשבילך אתה רוצה שאני אוכל משהו היום? אז בשבילך אני מוכן גם לאכול 5 דקות. נו, אז נלך לאכול. מה לא עושים בשבילך? אז לא, אי אפשר הכל רק בשבילי. הכל סתם מגועים. קצת בשבילך. עכשיו גם זה. יכול להיות מצב שבו התפקיד של עבודת המצוות היא שכלות הנפש לא יצליח. והתפקיד אז זה להחזיר אותך הנה ולהגיד לך שקיע. ואם רץ לבך, כמו שכתוב בספר יצירה, ואם רץ לבך, חוסן, ואם רץ לבך, שוב לאחד. פירוש. ואם רץ לי בך היא תשוקת הנפש שבלב, שבחלל הימני, זה דבר מדהים עכשיו, יש 3-4 שורות שיש לנו ככה, אבל זה דברים גדולים מאוד. ואם רץ לי בך, הכוונה היא תשוקת הנפש שבלב, בחלל הימני, הרצו. כשמתגברת, התשוקה הזאת מתגברת ומתלהטת במאוד מאוד, עד כלות הנפש ממש, להשתפך אל חיק אבי החיי החיים ברוך הוא, ולצאת ממעשרה בגוף הגופני וגשמי, לדובקה בו יתברך, זה נקרא וימרץ לבך. כלומר, הלב שלך נמצא בתנועה קבועה של ריצה. הוא נמצא באהבה כזאת שהיא לא מוגבלת, אין לה הגבלות. אתה מסוכן. זה לא מוגבל. אתה יכול להגיע לכלות הנפש. אין לך גבולות. פוגשים את זה באמת, ואנחנו יכולים לראות את זה הרבה פעמים, לצערנו, במצבים, ואז קשה לנו להקל שזה יכול להיות גם בריא. פוגשים את זה כשזה כבר נמצא לפעמים במצבים לא נורמליים. ואז קל לפגוש את זה. קל לפגוש את זה, זה טוב ולא טוב. טוב שאתה רואה את זה כדי לדעת לא להגיע לשם. לא טוב כי נדמה לך שאין דבר כזה כשהוא לא ככה. ואם רץ לבך, אז התפקיד גם שם זה שוב לאחד. אזי, מה זה שוב לאחד? זאת ישיב אל ליבו. הוא צריך להשיב אל ליבו את מה שכתוב כך. ואמר רבותינו זכרם לברכה, כי על כורחך אתה חי. המשנה אומרת, משנה מדהימה, בסוף פרק רביעי באבות, על כורחך אתה חי, ועל כורחך אתה מת, ועל כורחך אתה תיתן דין לחשבון. מבין האדמו"ר הזקן, יש מצב שבו אדם אומר, אני חי על כורחי, לא רוצה לחיות. לא כמו שאנחנו מבינים במשנה באבות, תשמע, נולדת שלא מרצונך. אלא הוא כבר בעבודת השם כזאת, ששואלים אותו, תגיד לי, אבל אתה לא תאכל? הלוואי! ומה יהיה? אתה לא תחזור מחר לעבוד, לא רוצה בכלל. כי אתה מיואש, מה פתאום? כי הכל נראה לי קטן. כי על כורחי אני חי. תשמעו עכשיו איך הוא מנתח את המשנה. אזי זאת ישיב אל ליבו מאמר רבותינו ז"ל. כי על כורחך, אני גונב עוד דקה, כי במקום חוססנו נתפלל עכשיו על התפילה, נכון? עוד אין לנו עניין. כי על כורחך אתה חי, נכון? בגוף הזה, להחיותו, כדי להמשיך, תשמעו מה זה, למה אתה חי על כורחך, זה פילי פלאות, להחיותו. כדי להמשיך חיים עליונים מחיי החיים, ברוך הוא למטה על ידי תורת חיים. להיות דירה בתחתוניים לאחדותו יתברך, בבחינת גילוי. זה שהוא אחד למעלה, זה אני יודע. אז מה אתה רוצה עכשיו, ללכת למעלה? עכשיו אני אגיד לך למה אתה ברצו. כי אתה במדרגה כזאת, שאתה הולך להביא את האחד הזה מלמעלה למטה. אז אל תתקע שם, כדי שיהיה רזה של אחד באחד, כמו שמתבהר לאין שכל עבודת האדם היא מה? להיות לו דירה בתחתוניים. אז אם אתה במדרגה כזאת של על כורחך אתה חי, אז אתה השיא של מי שיכול לעשות לו דירה בתחתוניים. כלומר, אתה יוצא מנקודת הנחה שאם אני במצב של על כורחך אתה חי, זה כי אין לי כוח לדירה בתחתונים בכלל. ואני אומר לך שאם אתה חש על כורחך אתה חי, יש מנגנון שבו כשאתה מגיע לשם, שוב לאחד. ושוב לאחד פירושו שוב לאחד. שוב לאחד את האחד באחד. חד בחד זה לעשות את האחד גם בגילוי, בחושך, כפול ומכופל, שוב לעולם הזה של הנפרד, כי אתה כבר לא מתפעל ממנו. הגעת לכזה רצו, עכשיו תחזור הנה. שוב לאחד, אתה, אני כבר לא מתפעל מהעולם. אז עכשיו אתה הולך? את מי אני צריך פה? את מי שמתפעל מהעולם? אתה כבר לא מתפעל ממנו. אז ואם רץ לבך, שוב לאחד, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, למהווי, אחד באחד, זה למהווה אחד באחד, פירוש שהייחוד הנעלם, זה מדהים פה השורות האלה, רוצה להגיד משהו ענה. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, למהווה אחד באחד, פירוש, מה זה למהווה אחד באחד? איך אחד באחד? מה? שהייחוד הנעלם יהיה בבחינת אלמה דהתגליה. הרי אתה שהגעת לרצו, למה אתה לא מתפעל מהעולם? לא כי הכל שטויות, אלא כי האחד קיים גם פה, אלא ששם הוא נמצא בגילוי, לכן אתה רוצה את זה שם. אבל אתה בכלל לא מבין, אם אתה עדיין בגוף, תבדוק. אתם מכירים את הרגע שאתה בודק אם אתה עוד פה? תבדוק, אתה עוד פה? סימן שרק אתה יכול לעשות פה דירה בתחתונים. אז שוב לאחד. למה ואחד באחד? זהו שאומרים לך דודי וכולי. מבינים את הפשט עכשיו? לך דודי לקראת קלה. כלומר, לך דודי, לקראת קלה, כשכלות הנפש מגיעה אליך ורוצה אותך, אז בוא תמשיך את הדודי אלינו. לך דודי לקראת קלה. אגב, אתם יודעים מתי אומרים למהבי אחד באחד? פה לא אומרים. כי זה אומרים, זה פסקה בזוהר שנקראת כגוונה דעינון מתייחדים באחד. מי שמכיר בסידורים, בליל שבת, מיד אחרי לך דודי. שם כתוב מה, זה זוהר, מדהים. רזה בשבת, אי שבת. דהתאחדת ברזה באחד. למהבי אחד באחד. ומתי זה מופיע? בקבלת שבת שבאה בעצם לעשות מה? זה הקלות. זה הויכולו של ליל שבת שלוש פעמים. את הויכולו בקבלת שבת אומרים שלוש פעמים. אתה אומר בעצמך בתפילה. אחרי זה אומרים כל הציבור ביחד ויכולו. ואחרי זה אתה אומר בקידוש ויכולו. כי כל קבלת שבת היא החתונה הזאת של הדוד והכלה. ולכן כשדיברנו בהתחלה, 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 זה בדיוק חתונה. זה החתן והכלה. לך דודי לקראת קלה זה להמשיך את ההמשכה מדודי הנה למטה. למהווי שיהיה. למהווי אחד באחד, כמו הווי. אבל זה לא הווי פסיבי, אלא להוות אחד באחד. לעשות פה, לגלות פה אחד באחד. להוות בהווה מתמשך, למהווי. כמו שהווי מתלמידיו של אהרון. זה לא סתם תהיה, אלא תעבוד על זה כל רגע. הווי. בסדר? הווי זנב לאריות. זה עבודה של כל החיים. הווי, זה הווי. הווי מקדים בשלום כל אדם. זכת אתמול, אבל היום אחרי שהוא עקף אותי מימין, אני לא יכול. הווי, אז זה אותו דבר. מהווי למהווי זה להוות. בסדר? זה עבודה של לאחד את האחד הנעלם באחד בהתגליה. זהו שאומרים לאחד עודי וכולי, ובזה יובן ומסיים, וזה גבלת. מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, על כורחך אתה חי ועל כורחך אתה מת. וזה קלאסי בתני עכשיו. אם אתה אומר שעל כורחך אתה חי, אז אם לימדנו את זה לא כמו שאנחנו רגילים במשנה באבות, סתם כתיאור. אחר התפיסה של התניה, והרבי זכר צדיק לברכה עוסק בזה הרבה באבות, זה שמסכת אבות, הוא הורס מסכת אבות. אומר, בשונה ממה שחושבים, מסכת אבות זה לא פלקטים שמים על הלוח. יפה כזה, עם פרחים. ושמים שרדינל, איך זה נקרא?
שנדליבר.
שנדליבר, אורות מלמעלה. זה לא כזה פלקטים. זה עסק רציני. כלומר, אם במסכת אבות כתוב, על כורחך אתה חי, אז זה לא רק תיאור עובדה, תשמע מותק, על כורחך אתה חי. רואי, מעניין, בוא נשאל את הגניקולוגים, באמת נולדתי בעל כורחי. מתברר שכן. סימן שמסכת אבות ידעה שנולדתי בעל כורחי. לא רע. תובנה גדולה. אפשר להסביר אחרת לגמרי. הוא עושה את זה תמיד. אם אין יראה, אין חוכמה. אם אין חוכמה, אין יראה. עכשיו בוא ננתח אחד אחד, ובוא נראה אם אין סתירה. הוא עושה לנו את אותו תרגיל עכשיו. על כורחך אתה חי, הוא אומר, זה עבודת הרצון. כל מה שאני חי זה בעל כורחי. איזו מדרגה. אז מי זה שאומר על כורחך אתה מת? זה שחי בעבודת השוב? זו סתירה. אם אתה אומר על כורחך אתה חי, אז מה התשוקה שצריכה להיות? לא לחיות, לעוף, נכון? ואם אתה אומר במאמר השני על כורחך אתה מת, אז סימן אומרים, תשמע, אתה מת על כורחך, אין ברירה. סימן שבעצם מה אני כן הייתי רוצה לעשות? לחיות. אז תחליט כבר, על מי אתה מדבר? בסדר? כמו אם אין יראה, אין חוכמה, אז תחליט. ואז הוא אומר, זה פלאי פלאות. ואלא איך יהיה רצונו? יש כאן סתירה. ואלא איך יהיה רצונו? מה הוא צריך לרצות? אבל כמו שאנחנו אמרנו מקודם, עכשיו הכל מובן. המדובר הוא על הרצו, שבו האדם חש על כורחך אתה חי. ואז הוא מגיע שם לנקודה הגדולה, ושם הוא שומע, ועל כורחך אתה מת. ואז הוא שר המן. אתה לא תמות מרצון, זה נגד עבודת השם, עוף מפה, לך תעשה אחד באחד, זה גבל. כלומר, כשהוא מתחיל את ההמראה, הוא מתחיל אותה מכוח על כורחך אתה חי, והוא רוצה להתנתק מהפתילה ועצים. הוא עולה, 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 מגיע לנקודה מסוימת, ושם הוא שומע, ועל כורחך אתה מת. בום. אף אחד לא הזמין אותך. תחזור לשם. החטא של נדב ואביהו היה שהם מסרו את הנפש על ארצו ולא שמעו את ועל כורחך אתה מת. ועל כורחך אתה מת, זאת אומרת, אתה לא תגיע הנה בהתנדבות, אני צריך אותך למטה, לך תחזור לחיות. תחזור לחיים, תחזור לגוף, לתורה, למצוות, למעשים, לבית, לאישה, לילדים. על כורחך אתה מת, אתה לא יכול למות מרצונך, רק על כורחך, אני אזמין אותך כבר כנקבע. וכמו שנתבאר במקום אחר, בעריכות על משנה זו, על כורחך אתה חי, בעזרת חיי החיים, הנה אורי המשפט האחרון, בעזרת חיי החיים, ברוך הוא. כלומר, כשהוא עומד בתנועה הזו של הרצו, אז הוא רוצה להגיע לשם, ומחזיר את חיי החיים, שהוא קיבל הן על המציאות למטה. גבל, זה פרק נון.